אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.
היי, אני ורד רמון ריבלין וברוכים הבאים לפודקאסט המשפיעות. איזה כיף שבאתם לשמוע על כל הדרכים, על דרכים למימוש עצמי ומתיחת גבולות ועל פריצות דרך ובעיקר ניהול מתקדם של החיים ושל חיי העשייה. ואיתנו היום אורחת מיוחדת מאוד, דוקטור נועה גפן, המנכ"לית של חברת התרופות סנופי ישראל, השלוחה של אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, שההדקווטר שלה, המרכז בפריז. היי נועה.
בוקר טוב, ורז. איזה כיף שהזמנת אותי. מתרגשת להיות איתך.
גם אני מתרגשת להיות איתך, ואת אחרי שעתיים של נסיעה מאתלית, שזה מה שאת עושה כל יום.
נכון.
שעתיים נסיעה מאתלית למשרדים של סנופי וחזרה.
זה יכול להיות יותר קצר, זה יכול להיות יותר ארוך, זה תלוי פקקים שאי אפשר לצפות בארץ, אבל כן.
ארבע שעות על הכביש כל יום.
שנים.
איזה משמעת עצמית. וזה רק ההתחלה של נגיעה במיינדסט שלך, שאנחנו עוד נלמד אותו ככה קצת יותר לעומק. אנחנו ביום מרגש.
מאוד.
יום אחרי השחרור של שלוש החטופות של רומי ואמילי.
ואמילי ודורון.
ודורון, והלב מתרחב, ואנחנו לא נשכח את היום שבו עשינו את השיחה
ממש,
הזו.
ממש, זה היה ערב מדהים. אני חושבת שכל המדינה הייתה לדעתי מול מול
זה
המסכים.
זה היה בלתי נתפס. אתה רואה דברים ואתה אומר, לא אמיתי מה שאני רואה.
ולא אמיתי לראות איך הן יוצאות. זה דוגמה לנשים חזקות.
וואו.
אנחנו פה על בפורום...
אנחנו כן, חלק מפורום המנהיגות הנשית של
הנשית,
ישראל.
המנהיגות הנשית, אבל וואו. אלה מנהיגות מבחינתי, לראות איך היא יצאה אתמול.
השראה עצומה.
זה פשוט, זה לראות אותם עם החיוך ועם האושר ועם התנועות ניצחון, זה פשוט
אין לתאר,
מדהים.
אין לתאר.
כל כך הרבה זמן.
אז ככה אנחנו רק נכניס את המאזינות והמאזינים שלנו לעניינים. מה קורה פה בפודקאסט המשפיעות? אני מנסה פה להציג מודלים עכשוויים של מנהיגות חדשה, להנגיש כלים מנטליים ורגשיים, אסטרטגיות מעשיות, כדי לתת כיווני השראה לנשים וגם לגברים שרוצים ללמוד מהטובות ביותר, הנשים שעושות הבדל. את יודעת, נועה, דוקטור נועה גפן, מנכ"לית חברת תרופות, שאחראית גם לחיסונים נגד שפעת בארץ, ואני ככה בסיומה מנסה להתאושש מהשפעת הקשה של איזה שלושה שבועות שפשוט השכיבה אותי על המיטה, וזה היה חתיכת חוויה מבאסת, במיוחד לאור זה שהתחסנתי.
שכן התחסנת.
זה כבר שנה שנייה, אני מתחסנת וחוטפת שפעת שלא משחררת.
אז אחד אני אגיד שאני שמחה שהתחסנת. אני חושבת שחלק מהסיבה שנדבקים יותר ויותר בשנים האחרונות זה כי יש ירידה בכמות החיסונים. וברגע שאנחנו לא מתחסנים אלה, אנחנו לא מגינים על עצמנו, אנחנו גם מסכנים אחרים. אז זה משהו לקחת בחשבון. זאת אומרת, כשאנחנו מתחסנים, אנחנו לא מגינים רק על עצמנו, אנחנו שומרים גם על האנשים המבוגרים ועל המדוכאי חיסון וכדומה. לצערי, לפעמים
הייתי בצד הלא נכון של האקולוגיה.
מתפלקים אוזנים באמת שונים שלא היו בתוך החיסון באותה שנה. וזה גם יכול להיות לא שפעת, יש המון המון וירוסים בתקופת החורף, שנותנים סימפטומים דומים, והם לאו דווקא שפעת.
אכפת לי איך קוראים לזה, נועה, תכלס, לא אכפת לנו איך קוראים לזה.
אבל אני אומר, החיסון לצערי מונע רק את השפעת, ולא חיסון
וירוסים שונים. זה נטרל אותי הדבר הזה, שלושה שבועות. קיצור, אז אתה האדם הנכון ככה לשטוח את טענותיי. את יודעת, נועה, את למדת רפואה.
נכון.
רצית להיות רופאה.
כן.
תכלס, נהיית בעולם הביזנס. את עומדת, את מנכ"לית של חברה עסקית, שמחויבת לתוצאות עסקיות, את נמדדת על דברים שונים לגמרי מאותם ערכים שבעצם הובילו אותך ללמוד רפואה.
לא בראיית עולם שלי, אני חייבת להגיד. אני אגיד, הגעתי לפארמה ממש במקרה, בטעות. אני חייבת שהרבה דברים קרו לי במקרה, כי קפצתי על הזדמנויות, ואנחנו אולי נגיע לזה בהמשך. אבל כן, מגיל שלוש ידעתי שאני רוצה להיות רופאה. וכל החיים, אני לא הייתי מאלה שאמרו שאני אהיה קבעית, אני אהיה שוטרת, אני אהיה כאלה, תמיד רציתי להיות רופאה.
אין, זה חוויות הבלתי נשכחות מהפינה של המזרק והרופא והאחות בגן. נכון. והם מרשמים.
ממש ככה. ובאמת זה מה שהלכתי ללמוד. אגב, גם אני אלך ללמוד היום משהו, זה הדבר היחיד שאני מצליחה לדמיין את עצמי לומדת. ולפארמה הגעתי, ממש כמו שאמרתי, במקרה. חזרתי, למדתי בחול. למדתי בהונגריה וסיימתי בסלובקיה, וסיימתי את הלימודים עם תינוק בן חודש. ומרוששת, בלי שקל. והייתי צריכה עבודה בזמן שאני לומדת למבחני רישוי בישראל, ואמרתי, טוב, אני צריכה למצוא משהו עכשיו שאני יכולה לעשות בינתיים, שיאפשר לי גם ללמוד. אבל איזה כישורים יש לי, הייתי מלצרית עד אז בערך כל חיי. והגעתי איכשהו לחברת רפא, בתור תועמלנית, נציגה רפואית. שאמרתי, אוקיי, זה ג'וב שאני יכולה לסיים יחסית מוקדם בצהריים, ללכת ללמוד חזרה הביתה. במשכורת מגוחכת, אני לא אגיד אותה, אבל היה לי עבודה. ושם זה התחיל, ומשם זה אף פעם לא נגמר, כי אחרי 3 חודשים כבר קיבלתי תפקיד של ניהול מוצר, ושביליתי בו כמה שנים, ואחר כך באמת עברתי לתפקידי מדיקל. אבל מבחינתי כל הזמן, מה שהחזיק אותי בפארמה, זה שאני בחזית המדע. זה לא שאני רחוקה מהמטופלים, להפך, אני מנגישה טיפולים הכי אינובטיביים, הכי עם unmet need, לאוכלוסייה הרבה הרבה יותר רחבה, מה שהייתי יכולה להשפיע בתור רופאה.
זאת אומרת, לא תפסת את עצמך באיזשהו שלב, תפסת את הראש ואמרת, רגע, כל הרופאים האלה שאני נפגשת איתם ביומיום, אני רוצה להיות בצד הזה של, של המתרס. לתת, להציל חולים, להציל בריאות, לא להיות, אוקיי, מחקר זה דבר מאוד מאוד, נכון, הוא גם מאוד יישומי, את יכולה לראות את האימפקט הרחב שלו, אבל בתכלס, להיות זאת שניצבת מול מול החולה, מול זה שזקוק לך, ושאת יכולה לשנות לו את המצוות
חייו. אז אני רואה אותם, אני רואה אותם כל יום, כי אנחנו באמת נוגעים במטופלים האלה, ואני שמחה להיות חלק מחברה שמחזיקה, למשל, צוות החיות, שמגיע פיזית לבתים של המטופלים. אנחנו רואים אותם יום-יום, אנחנו שומעים את התגובות שלהם, אנחנו רואים איך שינינו את חייהם. וכשאני מצילה חיים, אני עושה גרשיים עם האצבעות, אבל מצילה חיים בזה שהצלחתי להשיג תרופה, מצילת חיים תחופה מאוד למטופל ששוכב עכשיו בבית חולים, ויודעת שזה מה שיוציא אותו, ושום דבר אחר לא היה עוזר, זה ממלא את הנפש. אז אני לא מרגישה שאני עושה פחות, להפך, אני מנגישה את זה להרבה הרבה יותר
אנשים. אבל נועה, את לא יושבת במעבדות.
לא, אני לא יושבת
במעבדות. ויושבת עם צלחת הפטרי ובודקת את ההשפעה של החיידקים, של הנגיפים. את בסוף נמדדת על מחירות. כמה הצלחת להכניס לסל הבריאות, כמה הצלחת להכניס לשבנים, כמה, כאילו, בסוף את נמדדת על מחירות, ואת לא תופסת עצמך ואומרת, רגע, זה לא מה שחיפשתי בחיים שלי, יושבת על דוחות רווח והפסד, ועל תזרים מזומנים, אלא רציתי את הרפואה עצמה.
אז אני בדיוק זה, אני לא רואה את התפקיד ככה, אני, ברור שאלה המטרות שאני נמדדת עליהן בסופו של דבר, אבל זה לא היום-יום שלי. היום-יום שלי הוא בדיוק זה, כמו שאמרת, צל תרופות, השבנים, על להנגיש את התרופות לאוכלוסייה. אני, מבחינתי זאת השליחות. זה שבסוף זה מגיע למחירות, ברור, אנחנו חברה מסחרית. אבל אנחנו באמת עושים את כל הדברים למען בסוף הלקוח הסופי, שהוא לא משרד הבריאות או הקופות, זה המטופל.
כן. אחד הדברים שאנחנו נרצה לדבר עליהם פה היום, הנה, תזכורת, זה המיינדסט שלך. יש לך איזה סט כלים שאימצת בחיים, במעלה העשייה שלך, במעלה הקריירה, וגם בחיים האישיים, שאני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם. ואני אנסה ככה לפרק את זה בעדינות, אחד-אחד, ולהבין איך עשית את הטרנספורמציה בחיים שלך. זאת אומרת, איך, קודם כל, איך הגעת לתפקיד הכי בכיר בארגון כל כך משמעותי ומרכזי? איך הפכת להיות מנכ"לית? לא מובן מאליו. אני רואה כל כך הרבה נשים שנתקעות בשלב או שלפני, או בדרגי ביניים, ולא מגיעות לפוזיציה שרואה את כל התמונה שיושבת בכיסא מקבלי ההחלטות. אז קודם כל בוא נתחיל עם זה. איך זה קרה? כשאת מסתכלת על זה ככה בבריף, נימוף הציפור, מסתכלת על הסיפור הגדול.
אני חושבת שזה הרבה דברים ביחד, זה לא משהו אחד ספציפי. אבל אני אגיד, כל הקריירה שלי, ניסיתי כמה שיותר להגיד כן להזדמנויות. ולא לפספס אותם בדרך. הרבה פעמים זה לא היה הכיוון שחשבתי עליו מראש.
אתה יכולת דוגמה?
כן.
למשהו שקיבלת עליו, אמרת כן, ובדיעבד זאת הייתה פנייה טובה שהובילה אותך למקומות שפתחו לך עוד פניות שהובילו אותך לתפקיד הנוכחי.
אני חושבת שזה כמעט כל דבר שעשיתי בקריירה, אבל התחלנו מזה שהייתי תועמלנית 3 חודשים, ואז באמת משום מקום הייתי מאוד חולה. הייתי מורדמת מונשמת בבית חולים עם חיידק טורף בריאות.
וואו.
ממש על סף מוות. כמעט 3 חודשים עד שהתאוששתי וחזרתי
וואו.
לעצמי. ואני חושבת שזה עוד חלק נוסף רגע מהלקפוץ על הזדמנויות, זה גם אנשים שהאמינו בי תמיד.
אני אסייג אליי... את זה, אני אסייג את המשפט הזה.
אוקיי.
לא תמיד האמינו.
נכון, לא תמיד, אבל...
היו כאלה שלא האמינו.
אבל התחברתי ונשארתי במקומות שבהם כן האמינו בי.
אוקיי. מה קורה לך במקום הזה?
אז במקום הזה אני פשוט מקבלת טלפון. מרפה, החברה שעבדתי בה, עם הצעה. אומרים לי, רגע, את תכף חוזרת לעבודה. אולי כדאי שפחות תסתובבי עכשיו בבתי חולים באופן כללי בתור תועמלנית, אבל יש לנו מוצר חדש שאנחנו מביאים עכשיו לארץ. מה דעתך לנסות להיות זאת שמובילה אותו? עכשיו, מה לי ולזה? סיימתי רפואה לפני כמה חודשים, אני עם תינוק קטן, אני אחרי מחלה קשה, מה פתאום שאני אעשה את זה? ואמרתי כן. אמרתי יאללה. אז זאת הייתה דוגמה אחת, פתאום נחשפתי לעולם השיווק.
כלומר, בעצם המחלה הרחיקה אותך מהתועמלנות, והביא אותך לעולם שכבר הוא בתוך...
הרחיקה אותי מהתועמלנות, ואולי גם בסוף מהרפואה, כמו שאת תיארת אותה בהתחלה, כי כנראה שהייתי ממשיכה במסלול של ללכת למבחן רישוי, וללכת לעשות התמחות.
ואז גילית את הקסם של הקורפורט.
ואז גילית הקסם של הקורפורט, בהתחלה באמת בחברה ישראלית, שזה מאוד מאוד שונה. ומשם באמת המשכתי לקפוץ על הזדמנויות במהלך כל הקריירה. זאת אומרת, מרפה עברתי לפייזר בתור מדיקל, כי אמרתי, אוקיי, בסוף למדתי רפואה 4 שנים, אז לפחות שאני אשתמש בידע הזה. אבל גם כשהייתי ברפה, קיבלתי פתאום פנייה לא צפויה. מלומיניס, שזה בכלל דיווייסים, שבכלל לא הכרתי גם, והציעו לי להיות הגלובל מדיקל שלהם. ההדקורטר שלהם יושבים בישראל, ושוב, מה לי ולדיווייסים, איזה ניסיון גלובלי יש לי, בכלל לא ניהלתי אנשים לפני, ניהלתי MSL אחד. ואמרתי כן. אגב, הייתה התנסות שהייתה פחות מוצלחת מבחינתי, ואפשר לדון בה, אבל גם ההתנסויות הפחות מוצלחות לימדו אותי המון, אני חושבת, בדרך.
מה הייתה ההתנסות הפחות מוצלחת?
בלומיניס?
לא יודעת, איפה שזה היה פחות מוצלח.
בלומיניס זה היה המקום היחיד שהיה לא מדויק לי. אני חושבת שזה לא היה מדויק מכל מיני בחינות. אחד, אני חושבת שתאום ציפיות לא היה שם. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב, תאום ציפיות. לא הציגו לי את התפקיד כמו שהוא באמת. ואני לא בטוחה שגם הם עד הסוף קיבלו ממני את ההבנה מה יש לי לתת וממה אני טובה.
בואי, כדי לנהק למאזינות ומאזינים שלנו, איך מרגיש חוסר דיוק בעבודה? איך קמים בבוקר ליום עבודה שהוא לא מדויק לך?
זה היה שפל, אני חייבת להגיד. זה היה ימים שהיה לי מאוד מאוד קשה לקום בבוקר. ובטח אני אדבר על זה, כי זה בדיוק הפוך ממני. כי אני בן אדם שמזנק ליום. תמיד עם אנרגיות ועם חיוך, ואני בן אדם של בוקר. פתאום לא היה לי חשק, פתאום לא רציתי, פתאום הייתי במתח מכל פגישה שאני הולכת אליה. זה הרגיש לא טוב. כלומר, הרגשתי שאני לא אני.
אוקיי, ולא היית אדישה לזה.
לא,
זאת אומרת,
לא
זיהית את האינדיקטורים האלה ואמרת, רגע, משהו פה לא נכון.
נכון.
כמה זמן לוקח לך עד שאת מחליטה לזוז?
מהר מאוד. אני חושבת שכבר 3-4 חודשים כבר הבנתי שאני לא במקום הנכון. אמרתי, אוקיי, בוא ניתן לזה עוד איזשהו צ'אנס. אבל לקח לי 8 חודשים לקום וללכת. שאני חושבת שזה לא obvious. אבל הבנתי שאם אני לא קמה עם החיוך שלי בבוקר, שום דבר לא שווה את זה. הייתה משכורת מצוינת, היה באמת תנאים מצוינים, זה לא מספיק.
זאת אומרת, היה פוטנציאל שנמצא בך, שרוצה, שמשווע לעשייה משמעותית,
נכון.
והוא לא יכולה להתקיים בתוך התנאים שהיו שם.
אני לא חושבת שזה העניין של העשייה המשמעותית, אני חושבת שזה סט הערכים שהארגון ספציפית הביא, שלא תואמים את שלי.
איפה הייתה ההתנגשות הכי חזקה בערכים?
מבחינתי אתיקה.
אתיקה.
אבל אני רק אחדד, שלא יצא שאני חלילה אומרת דברים לא טובים על לומיניס, אני חושבת שיש הבדל גדול בין פארמה לבין דיווייסים.
דיווייסים זה מכשור רפואי.
נכון. זו רגולציה הרבה פחות משמעותית, והמחקרים הם הרבה פחות זה, ואני הרגשתי לא בנוח.
ואת זזה.
ואני זזה.
זה לא המקום היחיד שאת זזה ממנו. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על המסע שלך, היה בו אירוע מכונן, מאוד מאוד משמעותי, שבו את מחליטה לשבור את הסיטואציה, לא להמשיך בצורה ליניארית עם המצב הקיים. לא רק בחיי העבודה.
מדברת על הגירושים שלי.
אני... עד כמה זה אירוע מכונן מבחינתך?
אירוע מאוד מכונן, האמת. אני חושבת שזה המקום שבו הבנתי. זה, אגב, זה לא הגירושים עצמם, זה התהליך שהביא אותי להחליט, להתגרש. עשיתי המון עבודה עצמית עם עצמי, בעיקר זיהיתי שאני לא אני בבית, שיש איזה דיסוננס מטורף בין מה אני בחוץ לבין מה אני בפנים, במקום שהוא כאילו הכי בטוח והכי... הכי, שאני אמורה להיות עצמי, ולא הייתי. הייתי נורא מוקטנת, משתיקה את עצמי, כדי למנוע ריבים, למנוע ויכוחים. היה גם איזה, אני חייבת להגיד שוב, לא מרוע, כי הוא איש טוב, בא לי לשעבר, אבל אני חושבת שבמקומות שלו, הוא כל הזמן היה משוכנע שהוא לא יכול לעשות כל מיני דברים, אז הוא נורא השליך עליי. לא תצליחי, בשביל מה את מנסה, זה לא יעבוד, מה הסיכוי, בשביל מה שתעשי את זה. וזה היה גורם לי לוותר. לוותר על דברים שאני, בגדול יודעת שאני יכולה לעשות. אבל זה איך שהוריד לי את הביטחון כל הזמן. כשבצד השני בחוץ, בעבודה, רק מרימים לי, רק מצליח לי. אז איך זה עובד? ובאיזשהו מקום אמרתי, די. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני לא אהיה עצמי במקום הכי בטוח שלי. ולא יכול להיות שלמרות שאני קמה נורא בכיף לעבודה, אני קמה לא בכיף בבית, ולא רוצה לחזור הביתה גם. עם שני ילדים קטנים באותו זמן, עם ילדה בת שנה, והייתי מוצאת עצמי רק מושכת שעות בעבודה. והבלנס הזה הוא כן חשוב. אני כן צריך לרצות לחזור הביתה למקום הבטוח והשקט והתומך שלך, ולא הייתי שם.
זה מדהים מה שאת מספרת. היית מגדירה את זה שבעצם שנים הנטייה שלך הייתה לרצות?
אני חושבת שבהרבה כן. אחד, אני חושבת שזה משהו שכמעט כל ילד בחור גדל איתו. ציפיות מסוימות ו... אז כן, הייתי תלמידה טובה, הייתי בצופים, עשיתי את כל מה שצריך, סיימתי מצטיינת בצבא, השתחררתי מהצבא תוך חודש התחלתי לימודים. זאת אומרת, עשיתי כל מה שצריך תמיד, ואני חושבת שבניסויים עצמם היה המון, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה לרצות, אבל בעיקר לא לעשות צ'אלנג' לדברים, כי לשמור את זה שקט ובלי, כי כל דבר היה גורם ויכוח. זאת אומרת, כל הזמן נמנעתי מההתמתויות האלה, מהוויכוחים.
ברגע שאת מכפיפה את הרצון שלך לרצון של מישהו אחר, שבעצם גורם לך... להעלים או להימנע מהמימוש של הרצונות שלך. בתכלס זה ריצוי.
נכון, נכון.
ואז את אומרת, זה האירוע המכונן.
נכון.
ברגע שנשבר גב הגמל.
באותו רגע אני חושבת שהבנתי שאני לא עושה את זה יותר, לא בחיים הפרטיים ולא בחיים המקצועיים. זאת אומרת, אני לא מרצה יותר, אני עושה, אני חושבת על נועה. אני שמה את נועה ב... זה אולי נשמע קצת איפה דואגת לאחרים, לא, אבל קודם כל אני, כי אני חושבת שבשביל להיות מסוגלת לדאוג לאחרים, אני צריכה קודם כל לדאוג לעצמי. ואני חושבת שזו תובנה שלקח לה זמן לחלחל, אבל כשהגעתי אליה, הכל היה ברור. ואז גם הגירושים לא היו קשים, כי הייתי מאוד מאוד שלמה איתם.
כי התאבלת עליהם עוד הרבה קודם.
נכון, התאבלתי עליהם וגם הייתי, שוב, הגעתי אליהם נורא בשלה עם עצמי, זאת אומרת, היה לי ברור שזה מה שאני צריכה לעשות. וכשזה קרה, זה כבר לא היה קשה, זה כבר לא היה משבר. והבנתי את אותו דבר גם בעבודה, זה מאוד מאוד סמוך אחד לשני הגירושים והעזיבה של לומיניס. אמרתי, זהו, אני קמה עם חיוך בבוקר ואני עושה דברים שטובים לנועה ושמרימים אותה.
אפרופו ההחלטה הזאת, לבחור לחייך בבוקר ולעשות מה שצריך כדי להחזיר את החיוך הזה בבוקר, הכלי הזה שלך, שהוא באמת תוצר של עבודה עצמית מאוד מאומצת, והמון תשומת לב, והמון בחירה מודעת, זה לא משהו ש, שדומה לחיים על אוטומט. זה הכי, הכי לא אוטומט. זו החלטה מאוד, מאוד מודעת לקום בבוקר ולהחליט, אני רוצה לחייך היום, אני הולכת להיות happy היום.
נכון.
זה גם היכולת להסתכל על הדברים שקורים לנו במשך היום, וליהנות מהם, ליהנות מהדברים הכי קטנים מתוך מודעות. איך את חווה את זה?
זה ממש כזה, אני מצליחה להתרגש באמת מהדברים הכי כאילו טריוויאליים. מספיק שדיברנו על שעתיים נסיעה בבוקר, מספיק שזה היה שעה 45, אני כבר, וואו, איזה כיף. זה שהספקתי ללכת לאימון כושר, שמאוד חשוב לי. שאני מצאת לי זמן להקדיש ללימודי יוונית שלי, אני לומדת יוונית.
זה לחופשות בקיץ?
כן, ומסתם באמת נורא נורא אוהבת יוונים, את יוון ואת המוזיקה.
גדול.
אז החלטתי שאני מקדישה לזה זמן גם. וזה יכול להיות סתם מזה שנכנסתי למשרד והוא מלא אנשים בבוקר. זה באמת יכול להיות מדברים נורא נורא קטנים, אבל הם גורמים לי לחייך, ואני ממש מתאמצת לשים לב אליהם.
זה מיינדפולנס. זה ממש מיינדפולנס. היכולת להיות ברגע, ולראות מה יפה ברגע, ולהרגיש אותו במלוא החושים.
זה נכון. אבל זה היה מאוד מאוד טכני בהתחלה, אני אגיד. בהתחלה הייתי ממש מסיימת לי את היום, ועושה לי רשימות. מה היה טוב היום, מה לא היה טוב היום. אבל מהר מאוד זה הפך להיות איזושהי רוטינה, שאני לא צריכה לעשות רשימות האלה, אני שמה לב אליהם מיד.
מהמם. מהמם. את דיברת על היכולת להסתכל על, וואלה, עשיתי אימון כושר היום, איזה כיף. ומי שלא רואים אותך עכשיו, אבל לא יודעים איזה זרועות מוצבות יש לך, כי את מתאמנת כל יום.
כמעט כל יום, לא מצליחה כל יום, אבל במינימום אני שלוש פעמים בשבוע, כי זה יושב לי ביומן ואני לא מוותרת.
איזה משמעת עצמית. איזו משמעת עצמית. גם האימונים, גם היכולת לבחור את הטוב. במהלך היום, לראות את הטוב בדברים שקורים, בדברים שהם כאילו, איך אפשר להסתכל עליהם כ-by product, כאילו הדברים הכי אגביים, לא, את שמה עליהם את הספוט, נכון. וזה מדהים לראות את זה, איך זה עובד, הכלי הזה שלך. ואני אומרת, כאילו, מתוך כל הדברים האלה שאת כרגע מציינת לאורך השיחה שלנו, היכולת לזהות הזדמנויות, להרחיב את התודעה שלך, לשבור את האוטומט של לרצות, לשבור את האוטומט של לעשות את הדברים ולא לשים לב ליופי של הדברים הקטנים. עד כמה מכל האוסף הזה, הגלריה הזאת של כלים מנטליים וכלים רגשיים, כמה מהם עזרו לך להגיע בסופו של דבר לפוזיציה שאת נמצאת בה היום בראש ארגון? מאוד משמעותי, מאוד דומיננטי בפארמה בישראל ובעולם. מה עזר לך להתבלט אל מול אחרים ולהצליח במקום שאחרים נכשלים ונשברים?
אני שוב חושבת שזה שילוב של דברים, אבל אם נתחיל מהשמחה דווקא, אוקיי? אני חושבת שיש משהו בלהיות חיובי כלפי דברים. שעושה את ההבדל. אוטומטית אנשים מתחברים לאנשים חיוביים. ומי שתמיד, אוקיי, זה לא יעבוד, זה לא יצליח, זה לא זה, גורם לך איזשהו אנטי. אני חייבת שלהיות פתוח לדברים שאולי זה לא מה שאוטומט עלה לך בראש. להיות אג'ילי ולראות את ה-half glass full, את החצי כוס המלאה בכל דבר, ואיזה הזדמנויות יכולות להיות מזה, זה אחד הדברים שהביאו אותי לאן שאני היום. נכון, יש עוד כאלה, אבל אחד שהרוב יש להם איזו נטייה במצבי מתח, לחץ, שינוי, to become below the line, אני קוראת לזה. זאת אומרת לי, להיות בחוסר אנרגיה, בלא להיות מרוצה, בתלונות, ואני תמיד מנסה למצוא את עצמי above the line. כל הזמן עם איפה זה כן יכול להצליח, איפה ההזדמנות פה.
אז נועה, את עולה פה על עוד איזה פקטור, שאי אפשר להתעלם ממנו. זה המערכת המוחית, שהיכולת לתפקד ולא להיבהל במצבי לחץ, במצבים משבריים, היכולת לתפקד ברוגע, בקולנס, וזה לא יכולת פיזיולוגית שהיא נחלתם של כולם. זאת אומרת, זה משהו מאוד ייחודי, מאוד יוניקי, שהייתי אומרת שהוא מאפיין אותך.
כן.
שהוא גם אפשר לך להפגין חוסן בהרבה מצבים שאחרים היו נשברים בהם, או נשברים מהם. זה אומר, את יודעת, זה גם מה שגורם לי נורא להירתה ולהסתייג מהמשפט הזה. כל אחד יכול. אני לא חושבת שכל אחד יכול. אני חושבת שכל אחד יכול על פי מידותיו. ואני חושבת שזה משהו שצריך לקחת. כי לא לכולם יש את המערכת הפרסימפתטית, המרגיעה, שמאפשרת לך לפעול יחסית, להתגבר על הפחד או לא לתת לפחד לנהל אותך, כשאת במצבים משברים.
אני נוטה לחשוב שאת צודקת. אני לא בטוחה, אגב, שזה רק לא כל אחד יכול. אני לא בטוחה שכל אחד רוצה.
אוקיי.
זה גם נקודה. אני חושבת שלרצות זה נורא חלק מזה. אבל כן, אין ספק ש... אולי דווקא מהפן המרצה פעם, אני מאוד... אני מסתגלת נורא בקלות לדברים. ואף פעם לא היה לי קשה רגע למצוא את עצמי במקומות חדשים. אני חושבת שניתבתי את זה למקומות שבאמת עוזרים לי היום בקריירה, אבל אני באמת מנסה לדמיין גם אחורה, נפלתי בשירות הצבאי במקום שבאמת מאוד מאוד שונה ממה שגדלתי בו. אחר כך הלימודים בחול בו, זה ליפול באיזשהו מקום לא דומה לשום דבר, מדינה זרה, בשפה זרה, בלי חברים, בלי משפחה. הסתגלתי מאוד בקלות. וגם היום אני חושבת שהשינויים או המתח לא... הם לא מה שמפעיל, להפך, הם דוחפים אותי אולי.
כן.
הם לא גורמים לי להתכנס בתוך עצמי ורגע להיבהל.
היכולת הזאת ללמוד שינוי, לא לפחד משינוי. יכולת מאוד, מאוד ייחודית, ובעידן שלנו, אחת היכולות הכי משמעותיות שיכולות לאפשר לך להתקדם ולשרוד ולהתגבר. כשאת נכנסת לתפקיד כמנכ"לית, סנופי ישראל,
כן.
ואת צריכה להוביל עכשיו שינוי ארגוני דרמטי.
נכון.
עכשיו, אני מתארת לעצמי, אני רק מניחה השערות, שהרבה אנשים בארגון מבועלים מהשינוי הזה. רוב האנשים לא אוהבים שינוי, הם נכון. מתנגדים לשינוי. איך את, עם כל סט הכלים שלך, עם כל ה-state of mind שלך, איך את מצליחה לידד את השינוי עבורם? איך את מתווכת את השינוי באופן שלא יבהיל אותם, שלא ירתיע אותם, שלא יעורר התנגדות, שלא יחסם? איך את מגייסת אותם ורותמת אותם לדבר הזה?
אני אגיד, בהחלט זה היה שינוי משמעותי, שינוי ארגוני גדול. אגב, כל חברות הפארמה עוברות שינויים בסגנון הזה בשנים האחרונות.
תסבירי, איזה שינוי?
זה בעיקר שינויים של איך המבנה עובד, אזורים, לאן אתה שייך, איך התפקידים נקראים, למי אתה מדווח. זה שינוי יותר טכני, אבל במהות הוא גדול מבחינת הארגון, וגם עשו אותו ברמה גלובלית. השינוי הוא גם הרבה על פוקוס באיזה תרופות אנחנו, על איזה תרופות אנחנו עובדים ועל מה מפסיקים לעבוד. אני חושבת שלהפסיק לעשות דברים הרבה יותר קשה מלעשות דברים חדשים, אגב, זה שינוי שהרבה יותר קשה לאנשים.
ברור, כי אנשים היו מופקדים על המוצרים האלה ועכשיו נכון, ונשארים איזה, בלי, כן.
איזשהו קשר רגשי לכל מיני פעולות שהם עשו. אני חושבת שזה כמה דברים ביחד. אחד, זה הרבה להסביר את הלמה. אני חושבת שבאופן כללי, זה גם מי שאני בתור לידר, אני אקרא לזה, אני מאוד, מאוד משתפת. זאת אומרת, אני לא מהאנשים שמנחיתים, אוקיי, זה מה שעושים וזהו, אלא מסבירה למה. למה אנחנו עושים את זה? מה המטרה הסופית שלנו? כולם צריכים להיות, רגע, לראות את ה... לאן אנחנו מנסים להגיע. ואני חושבת, זה לא תמיד קורה. התקשורת הזאת, הקומיוניקיישן הזה עם האנשים, ובאמת לדבר איתם, להסביר להם למה אנחנו הולכים לשם, זה סופר סופר קריטי בשביל לקרב אנשים למטרה. אבל אני חושבת שהסוד האמיתי היה רגע באחד לשקף את הסיפור שלי, כמה שינויים עברתי ואיזה ערך זה מוביל, ולשבת פיזית עם האנשים אחד אחד, ממש אחד אחד. אני חושבת שכמעט אין אף אחד שלא ישב איתי באופן פרטני. אנשים היו צריכים להתמודד על תפקידים. אנשים באופן מפתיע לא מצליחים לראות הרבה פעמים איפה הם יכולים להיות, או איזה סט כלים הם רכשו במהלך הדרך.
מנעד האפשרויות שלהם הוא לפעמים מאוד מצומצם,
זה הדהים אותי לראות. זה הדהים אותי לראות את זה. זאת אומרת, הייתי ממש מופתעת שאנשים לא רואים. רגע, תראו מה עשיתם. סתם דוגמה. הייתה לנו עובדת, עובדת שלי, שהייתה עוזרת אדמיניסטרטיבית המון המון שנים. צמצמנו משמעותית את כמות העוזרות האדמיניסטרטיביות בחברה.
אין יותר מזכירות, המנהלים עושים בעצמם?
כן, יש הרבה מאוד סלף סרוויס, זה חלק מהגישה. אבל...
וולקאם למאה ה-21.
אבל באותה מידה היו המון המון תפקידים אחרים שפתוחים.
כן.
עכשיו, היא אומרת לי, טוב, ברור לי שאני צריכה ללכת. אני אמרתי לה, מה פתאום? למה שאתה צריכה ללכת? היא אומרת לי, כי אין שום דבר שיש לי ניסיון בו בשביל לעשות זה. ואז אמרתי לה, בואי נשב, בואי תספרי לי איך נראה יום עבודה שלך. ואמרתי, היא התחילה לתאר לי ימי עבודה, ואני אמרת לה, רגע, מה שעשית פה עכשיו, שתיארת לי עכשיו, זה פרויקט שלם שניהלת. אז את יודעת, ניהול פרויקטים? את צריכה כל הזמן להפעיל את המנהלות מוצר, את הצוות רגולציה, את זה כדי להזיז דברים ולסגור אירוע, אז את גם אינפלואנסינג ועושה איזשהו אינדירקט מנג'מנט. זאת אומרת, בואי נוציא את כל החוזקות האלה שלך מכל מקום, ופתאום תראי שאת עונה על קריטריונים של מלא מהמשרות שפתוחות עכשיו.
אשכרה, לקחת את מיומנויות שהם מסגרו תחת שם אחד, ונתת להם לייבלינג אחר.
נכון.
איזה, כאילו רק צריך להסתכל ביצירתיות, ומתוך ראיית התמונה רחבה יותר,
נכון.
שזה משהו שבאמת מתאפשר לך מהמקום שאת נמצאת בו, להראות לאנשים, אוקיי, מה שיש לך עובד בשביל עוד כמה דברים, נכון. אתה לא צריך להתעקע בתוך הדבר האחד.
נכון.
כשהמסר הוא לצאת מתקיעות. לצאת מתוך התקיעות הזו.
לגמרי.
ולהסתכל בצורה יצירתית. ואני חוזרת איתך שוב, נועה, לשאלה שאני לא שוכחת, שבעצם הובילה אותנו למקום הזה. מה קורה שם במעבר הזה לתפקיד המנכ"לית? תתארי את הסיטואציה של הקפיצה.
האמת שאני לא מרגישה את זה כקפיצה על התפקיד של המנכ"לית, כי האמת שעשיתי תפקיד שהוא יותר בכיר לפני, זאת האמת.
שהוא?
מבחינת היררכיה.
שהוא?
ניהלתי את המחלקה הרפואית, המחלקה המדיקלית, בסאוף וסנטרל יורופ, מרכז מזרח אירופה, 23 מדינות. מבחינת בכירות, זה תפקיד יותר בכיר. אבל הוא אחר.
תפקיד גלובלי.
נכון, תפקיד אזורי, אבל הוא אחר. הוא אחר מכיוון שהוא, שוב, הוא מדיקל. נכון שאני עובדת עם כולם, אבל הוא מדיקל. אני חושבת שהשינוי המשמעותי והדרמטי היה, התפקיד של המנכ״ל הוא רגע להתכלל את הכל, את כל מה שקורה. זאת אומרת, זה לא נוגע, זה לא רק השיווק והמחירות, שזה כמובן מה שיושב לי ב-KPIs, אבל זה להפעיל את כל מי שעובד באפיליאט, זה מהרגולציה וקואליטי ופרמקוויג'ילנס וגם המדיקל וגם המחקרים הקליניים וגם השרשרת הספקה, זאת אומרת, זה לראות את הכל. אז מצד אחד זה כאילו מעבר דרמטי, מצד שני אני חייבת להגיד שהוא קרה בקלות, מבחינתי.
וואלה, תסבירי.
כי אני חושבת שכל השנים הייתי מאוד מאוד עסוקה בלהכיר וללמוד את הכל. את כל הפונקציות שעובדות, את כל מה שהם עושים.
מיוזמתך?
כן.
כלומר, bring it on. יאללה, תביאו, אני רוצה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וללמוד את זה, וגם אם זה לא התפקיד שלי, גם אם אני לא נמדלת עליו.
זה בדיוק מה שאמרתי קודם, תקפצי על ההזדמנויות. זאת אומרת, לא קרה שאמרו לי, יש איזה אירוע או מפגש, או ישיבה שאנחנו רוצים שתצטרפי, ואני אמרתי, לא, תמיד אמרתי כן. תמיד כן.
וואו,
כי יש לי הזדמנות רגע לראות עוד משהו.
נו, זה כל כך חשוב הדבר הזה. אתה יודעת, הפתיע אותי נורא שכשהתקבלת לתפקיד, כשרק נכנס לתפקיד מנכ"לית סנופי, ו... הצעתי לך להצטרף לפורום המנהיגות הנשית של ישראל.
ואמרתי כן, מיד.
ואמרת כן, וזה היה כל כך לא טריוויאלי, כי הייתי עם אומס משוגע, עם לחץ מטורף, עם הצורך להוביל עכשיו שינוי מאוד גדול. הארגון כאילו כולו נושא אלייך את העיניים, את תחת הזכוכית מגדלת, ויש לך את הזמן לבוא ולהשקיע את השעות האלה פעם בחודש במפגשים עם המנכ"ליות האחרות במשק וללמוד.
אני חושבת שזה זמן סופר חשוב. אני באמת חושבת שאם אנחנו לא נשים זמן לפיתוח העצמי שלנו, זה לא יקרה מעצמו, זה לא קורה לבד. חייב לקחת על זה אחריות. זה כמו שאני גם לא, אני גם שמה ביומן גם את הבילוי שלי. הכל ימצא לי שם, כי זה לא פחות חשוב מהישיבה בעבודה או מה... כל הדברים האלה חשובים באותה מידה, ושום דבר לא קורה מעצמו. אני... לא סומכת על אף אחד שיעשה את הדברים האלה עבורי. אם אני לא אקח אותם...
כן. אז איך החוויה הזאת, איך מבחינתך הייתה החוויה של פתאום לפגוש מנכ"ליות שעומדות בראש הפירמידה בארגונים פיננסיים, ארגוני מזון, חברות תעשייתיות? איך זה פתאום היה לפגוש...
זו חוויה מדהימה בעיניי, כי אני באמת מבלה את כל חיי בתחומי הרפואה, פארמה, דיווייסים. והחשיפה הזאת היא פתאום זה בעצם תפקידים מקבילים, אבל בתעשיות מאוד מאוד שונות. בסוף אנחנו נתקלות אני חושבת בסוגיות מאוד דומות ביום יום, אבל כל אחת רגע עם הראייה שלה והגישה שלה ומאיפה שהיא צמחה, אני חושבת לראות רגע את ההתייחסות במקומות האחרים היא סופר מלמדת ומרתקת. ומעבר לזה, הם פשוט נשים כל כך מרשימות, אחת-אחת.
פורום שבע, בוא נרים לפורום שבע.
כבוד פורום שבע, מדהים. הן באמת מדהימות אחת-אחת. ואני חושבת שגם השיחות עומק שאנחנו מצליחות להגיע אליהן, יש איזה מקום נורא בטוח. איזשהו מקום שאתה יכול רגע לספר את הכל, את הדברים שאני כמובן לא יכולה לשתף עם עובדים שלי, וגם אני חושבת על הקולגות המקבילים שלי, נגיד במדינות אחרות, אז זה מיינדסט אחר, זה קלצ'ר אחר, זה לא אותה רמת פתיחות. באמת המקום הבטוח זה שאת מרגישה בנוח לשתף את הכל, וגם לשמוע מאחרות, זה מדהים, באמת.
נועה, את אומרת, משפט נורא מעניין, של, היה לי בקלות להגיע למנכ"לות. ואמרת עוד משפט בכמה פסקאות אחורה, את אומרת, יש הרבה שלא רוצות.
נכון.
הרבה לא רוצות. ואני, כשאני מסתכלת על התמונה הרחבה יותר של המנהיגות הנשית בארץ, ואני כל כך מתבאסת על הרגרסיה שהמנהיגות הנשית חובה בשנתיים האחרונות, כאילו באמת הולכות אחורה הרבה פחות מינויים לתפקידים בכירים, את היית מינוי די חריג השנה, ואני אומרת, מה יכול לגרום ליותר נשים בכירות לרצות להגיע לראש הפירמידה, לשולחן מקבלי ההחלטות, ולא רק לשולחן מקבלי החלטות, לראש השולחן, מה יכול להרחיב להם את התודעה, לגרום להם לחשוב שזה אפשרי, ושזה גם מתגמל?
אני, קודם כל רק לתקן, לא אמרתי שזה היה לי קל להגיע למנכ"לות, זה היה...
אמרת בקלות, אמרת בקלות.
כשנכנסתי בקלות, לא, להגיע לשם היה תהליך.
לא, המעבר מהתפקיד הגלובלי, אחראית על ה...
כן, כן, לא. אז אני רק מדייקת את זה.
כן.
אני מנסה לחשוב... עכשיו, אני לא יודעת מה קרה דווקא בשנתיים האחרונות, שיש איזושהי רגרסיה.
אז זאת עובדה. המספרים מדברים.
אני בטוחה שאת צודקת. אני חושבת, שוב, צריך להפסיק לפחד מהפחד. אני אגיד את זה ככה. בעיניי אפשר לעשות הכל. אני באמת מאמינה שזה שאתה לוקח על עצמך איזושהי אחריות כזאת גדולה, לא מונע ממך לעשות דברים אחרים. ואני חושבת שבאופן כללי, נשים אנחנו נהדרות במולטיטאסקינג, אנחנו, ככל שאנחנו ממלאות את היומן יותר, יש לנו יותר זמן. אז אני חושבת במקום אחד, צריך לא להיבהל מזה שזה, נכון, זה דורש. זה דורש זמן, זה דורש השקעה. אני, שוב, מבחינתי, כל מה שאני ממלאה את הימים שלי בעוד דברים, פתאום אני מרגישה שיש לי זמן לעשות עוד משהו, שיש לי הזדמנות לעשות עוד...
בואו נזכיר, נועה, מתי את קמה בבוקר?
5. כל יום, שנים, כל חיי.
קמה ב-5 בבוקר? כן. כמה נשים קמות ב-5 בבוקר? כמה נשים מתחילות את היום שלהם ב-5? אפרופו משמעת עצמית.
זה לא נובע אצלי משמעת עצמית. זה נורא מצחיק, כי אני דווקא... דיברנו על זה שאני בן אדם שאני מאוד... שאין לו שום בעיה עם שינויים, אבל בחיים הפרטיים שלי מאוד אוהבת שגרות. שגרות?
שגרות.
שגרות.
כמו סמלות.
תיקנתי את עצמי בסדר.
מצוין.
אני תמיד קמה ב-5 בבוקר, תמיד הבוקר שלי נראה אותו דבר.
כי זה יוצא לך טבעי, פשוט יקיצה טבעית?
זה יקיצה טבעית,
כן. אז אין משמעת אפילו, אפילו לא צריכה להפעיל את השרירים של המשמעת.
זה תמיד אותו, הבוקר שלי תמיד נראה אותו דבר, אני שנים עם אותו לק, אני שנים עושה זה. זאת אומרת, יש לי המון דברים שהם כאילו הקבוע שלי, וכל שאר החיים נכנסים בין לבין. כן, אני קמה ב-5 בבוקר, יש לי הרבה שעות ביממה, כי אני גם הולכת לישון מאוחר.
די. אז כמה שעות את ישנה?
4.
די. וזה מספיק לך, ואת מתפקדת מעולה למחרת.
אני מתפקדת מצוין.
יו, כמה אני מקנה בך? על זה. על זה.
נראה לי שאני חיה כל חיי באיזשהו פומו, שלא לפספס, שהוא fear of missing out. ולכן כל פעם שאני ישנה זה נראה לי בזבוז זמן ונראה לי רגע אני מפספסת משהו שקורה אז כן זה חלק מהעניין אבל באמת אני חושבת שצריך רגע לא להיבהל ולקחת על עצמך עוד משהו ואפשר לעשות גם וגם וגם נכון שאני לא המון שעות עם הילדים בבית נגיד אבל אני חושבת שכשאני איתם אז אני איתם ושאני אימא לא פחות טובה להפך, יש המון דוגמה אחרת שהם לוקחים ממני. ואני גם חושבת שאני בת זוג מצוינת, ואני משקיעה גם שם. זאת אומרת, אני חושבת שברגע שאתה מחליט מה חשוב לך ומה אתה רוצה לעשות, אפשר לעשות את הכל. נכון שבתקופות מסוימות אני אשקיע קצת יותר פה, או קצת יותר שם, ואני לא יכולה לשים את אותם אחוזים כל פעם, אבל מי אמר שצריך לשים את אותם אחוזים כל פעם? אז זה דבר אחד, הלא לפחד. שתיים, אל תקטינו את עצמכם, וזה שוב אני חוזרת לדוגמה של אמא, העוזרת האדמיניסטרטיבית. תנסו רגע לזהות מה יש בכם שיכול להביא ערך גדול לארגון, לאחרים, איפה שאתם רוצות להיות. ואין לי ספק שלכל אחת יש כאלה דברים.
אבל היא לא תמיד רואה איך אפשר לתרגם את היכולות שלה, או את הניסיון שלה, את הידע שלה, את עוגני העוצמה שלה, גם לתפקידים נוספים שאולי הם אפילו, הם לא בתודעה שלה. זאת אומרת, עצם העניין זה לחשוף נכון. את מגוון האפשרויות.
נכון.
ואני חושבת שזה משהו שקורה פה בפודקאסט הזה, לאורך זמן, כבר הרבה מעבר ל-100 פרקים, שמנסים להראות את ה... מנסות להראות את ה... את מגוון האפשרויות. כמה דברים את יכולה לעשות עם היכולות שלך?
נכון.
כמה צורות זה יכול לקבל? ואני בכלל בדעה שאת יכולה לברוא את התפקיד שלך על פי מידותייך.
נכון.
להכיר את עצמך כל כך טוב, את היכולות שלך כל כך טוב, ולתפור את התפקיד על פי דרכך, על פי מה שנכון לך. לבנות חיים שמבוססי חוזקות.
אני סופר מסכימה. אני חושבת שזה בדיוק זה, אבל הרגע... לקחת שנייה את הצד אחורה ולהסתכל שנייה, לפרוט בדיוק, כמו שאמרתי, לפרוט את הדברים שאתה עושה ביום-יום ולהפוך אותם רגע לחוזקה, כמו שאמרתי בדיוק. רגע, זה ניהול אנשים, זה ניהול פרויקט. פה עשיתי, פה זה היה אג'יליות, פה זה היה, לתת לזה שמות שהם קצת יותר גדולים ומפוצצים אולי, אבל פתאום אתה תתחיל לקרוא תיאורי משרות אחרים, פתאום את תראי שרגע, אז את זה עשיתי, נכון? שעשיתי את זה במסגרת אחרת לגמרי, ואולי אפילו בתחום אחר לגמרי, אבל עשיתי את זה, עשיתי ניהול פרויקט. השפעתי על אנשים, עשיתי, הובלתי תהליכים, כמעט בכל תפקיד שנעשה את זה, אנחנו יכולים לתת לזה את השם היותר גדול, ואז לראות איך אנחנו יכולים להשתמש בו, ולהגיד, רגע, זה אני יודעת לעשות מצוין. אני יודעת להניע אנשים, אני יודעת לגרום להם לבוא אחריי, אני יודעת לראות את התמונה הגדולה, ואז אל תפחדי להגיד, אוקיי, יש לזה שם פתאום אחר או שונה, ולכן אני לא אקח את זה, לא, להפך. זאת אומרת, מספיק ש-you're taking some of the boxes, גם לא את כולם. אגב, זה נטייה מאוד של נשים. עכשיו שראיינתי לכל התפקידים בתוך הארגון, ואני מראיינת גם נשים, גם גברים, גברים נורא משוכנעים שהם, גם אם עומדים ב-20% מתיאור התפקיד, אין בעיה, הם יודעים לעשות את התפקיד. נשים זה בדיוק הפוך, אם הם לא עומדו ב-100% מתיאור התפקיד, רגע, אבל אני לא, את זה אף פעם לא עשיתי, זה פה אני לא בדיוק יודעת.
את ממש רואה בצורה מובהקת, את הדיכוטומיה הזו.
לחלוטין.
בין גברים ונשים.
דרמטי.
גם בתפקידים מאוד בכירים?
גם בתפקידים מאוד בכירים.
הכי בכירים בשולחן ההנהלה?
כן. כן.
מה זה גורם לך לעשות כמנכ"לית? כשאת רואה את זה, את רואה את זה לנגד עינייך. את ה...
בדיוק כמו שתיארתי.
את הפער הזה.
להראות להם, אחד, אני תמיד מדברת על הדרך שלי. אני עברתי לכל מיני תפקידים שלא היה לי ניסיון בהם. לא עשיתי דברים דומים. ומה קרה? הצלחתי. אז אחד, קודם כל, אני חושבת שברגע שהם רואים דוגמה מולם, זה כבר נותן איזשהם כוחות. שתיים, אני באמת משקיעה בהם זמן פרטני, ועושה איתם בדיוק את השיחה שאני עושה איתך. ויושבת איתם על החוזקות שלהם. אני חושבת שהם, באופן כללי, אחת הסיבות שאני מצליחה לשמור את האנשים סביבי ונאמנים אליי, כי אני גורמת להם להרגיש valuable, שמזהים רגע במה, איזה ערך הם מביאים לארגון.
בוא נשאל את זה בצורה מעשית. אם את יושבת לידך, יושבת במולך מנהלת, שאת רואה שדרישות השכר שלה בכלל לא מתיישרות עם הדרישות שכר של הגבר, שהוא הקולגה שעושה בדיוק מה שהיא עושה. היא לא מבקשת את אותו דבר. הוא יבקש כל שנה עלה בשכר, והיא לא תבקש. את תעשי עם זה משהו?
כן.
פרואקטיבית?
כן.
מה תעשי?
אני אשנה את השכר. אבל אני אבהיר לה. זאת אומרת, אני חושבת שזה חלק מה... מהאמירה שהיא תשים את עצמה באותו בנצ'מרק, זאת אומרת, אני אשאל אותה, למה? זה מה שאת מבקשת. אחרי זה לקבל ממנה את ההסבר.
זה כאילו נגד האינסטינקט שלך כמנכ"לית, שאת צריכה להוריד הוצאות, ובטח לא לעודד את האנשים לבקש יותר כסף, אבל פה יש לך התנגשות בין ערכים, כי את כמנכ"לית אישה רוצה לקדם נשים.
זה לא רק נשים, אגב. זה לא רק נשים, אגב. זאת אומרת, אני מבחינתי, אם אנשים עושים אותו תפקיד, לא צריך להיות להם שכר שונה בצורה משמעותית. אם יש לי טלנטים מטורפים, זה משהו אחר, אולי כן צריך לשלם להם יותר.
לא, מדברת פה ממש הבחנה בין גברים ונשים.
אני מבחינתי לא צריך להיות שום הבדל, ולכן זה הערך שעומד בפניי, ולא הרגע צמצום הוצאות.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שנוגעת להתלבטויות של המון נשים, בשלב הזה של, לא נגיד דרגי ביניים, אבל באמת הן כבר מנהלות בחירות, והן שואלות את עצמן, האם רילוקיישן, תפקיד בכיר יותר, במדינה אחרת, בתוך הקורפורט, יקדם אותי למה שאני באמת רוצה, שזה להיות מנכלית בארץ. מה את אומרת, מתוך הניסיון שלך? לך זה עבד.
אני לא עשיתי רילוקיישן, אני עשיתי תפקיד מהארץ.
עשית את הכל, את הניהול הגלובלי של...
נכון.
עשית מהארץ.
ניהלתי 23 מדינות מהארץ, לא רק מהארץ, עשיתי את זה עוד, התחלתי את התפקיד בדיוק כשהתחילה הקורונה, זאת אומרת, עוד עשיתי הכל שנה וחצי בלי לפגוש אף אחד פיזית. אז אפשרי לעשות את זה.
היית פתורה גם מטיסות, היית פתורה מארוחות ערב עם אורחים, צ'ופר, היה שווה הקורונה.
אפשר להתווכח על זה, אני חושבת שיכולתי לעשות דברים יותר מהר אם הייתי שם פיזית. מצד שני, אני כן חוויתי את הרילוקיישן בשנים שלמדתי בחול. אני חושבת שיש לזה ערך בסופו של דבר. נכון, זה צ'אלנג'.
אבל עד כמה זה קריטי, כשלמדת בחול, למדת רפואה. אני שואלת ברמת עכשיו... מנהל, את סמנכלית בחברה, בקורפורט. אומרים לך, את רוצה להתקדם, בואי תעשי את הרילוקיישן. בואי תעשי התנסות כמנהלת.
אני בכוונה כן מזכירה גם את הלימודים, כי אני חושבת שזה חלק מזה.
אני לא שואלת אם זה טוב, ברור שזה טוב. השאלה אם זה מחויב המציאות.
זה לא מחויב המציאות.
כי יש לזה מחירים, בטח כשאתה אימא לילדים גדולים, שמאוד קשה לנתק אותם מהארץ. זה מחיר מאוד כבד לשלם.
יש לזה ערך, זה לא מחויב המציאות. לא, זה לא מסט, זה לא מסט. אחד, הנה עובדה, לא עשיתי. אוקיי?
עשית תפקיד גלובלי, בלי להיות במטה אחר.
גם לדברים האלה אפשר למצוא את הפתרונות. אני חושבת שכשאתה מספיק רוצה ומכווין את זה, אז אתה יכול לקבל את התפקידים האלה גם בלי לזוז. אז זה אחד, כי רצו שאני אעשה רילוקיישן בזמנו בשביל התפקיד הזה. אני כן אגיד אבל שאני רואה בזה את הערך ואת החשיבות. אני חושבת שהחשיפה הזאת היא גם לתרבויות השונות וגם לפוליטיקה הארגונית שקורית הרבה יותר כשאתה יושב במשרדים הראשיים, יש לה ערך להבנה, אבל זה לא מחויב המציאות, אפשר להגיע לזה גם בלי.
פוליטיקה פנים ארגונית בקורפורט.
יש הרבה.
מלא. לפעמים זה מתיש את האנשים, כבר לא יכולים יותר לשרוד את את התהליכים והפרוצדורות והבירוקרטיות של קורפורט. הרבה נשברים, בורחים, יוצאים, לא שורדים את זה. מה לך, עם ה-state of mind שלך, עם הכלים שלך, שימצת במעלה השנים, אפשר לך לשרוד ואפילו לסגשג בתוך קורפורט, בתוך הפוליטיקה הפנים ארגונית? מה צריך להבין?
אני חושבת אחד, קודם כל, לא לתאר אותה כמו שאת מתארת, כמשהו מעייף ומתיש.
אני מתארת את המצב, אני מתארת את מה שחווים אנשים, שלא שרדו את זה.
אני מבינה את זה לגמרי, אבל הגישה שלי...
אנשים נפלטו החוצה על השוליים.
מבינה את זה לגמרי, אבל הגישה שלי, אני קצת מחבקת את הפוליטיקה הארגונית, כי אני חושבת שכשאתה מבין אותה ולומד אותה, היא יכולה לבוא לטובתך בהרבה מאוד דברים.
את יכולה לתת דוגמה למופע של פוליטיקה פנים ארגונית, שבזכותו הצלחת להשיג מטרות?
אני חושבת, שוב, ברגע שאתה מבין איך הדברים פועלים, אתה יכול להשיג את המטרות. אני אתן דוגמה, אוקיי? סנופי היא חברה צרפתית, די קונסרבטיבית בגישה שלה. שינויים זה משהו שקשה לה, אוקיי? אבל ברגע שאתה מבין את זה...
אנחנו נדבר על סנופי ששווה 126 מיליארד דולר כיום. עם כ-50 מיליארד דולר הכנסות.
כן, קצת למעלה מזה. חברה ענקית, 90 מדינות, מעל 91
אלף עובדים. עם החמישייה הפותחת של חברות התרופות בעולם.
נכון.
כן.
נגיד, ברגע שאתה מבין שהשינויים קשים בחברה, קשה רגע לאנשים לעכל אותם, אז בוא תפעל בדרך שאתה מצליח לשנות.
איך?
תתחיל בקטן, אז תבואי עם פיילוט. אל תבואי עכשיו עם איזה שינוי דרמטי. זה נורא בלהשתמש בז'רגון הספציפי של הארגון כדי להזיז דברים. אז אני לא אקרא לזה עכשיו איזשהו פרויקט מהפכני, אלא אני אגיד, בוא נעשה איזה פיילוט על משהו חדשני. זה באמת, זה להשתמש במילים הנכונות ואיך אתה מציג את הדברים, עושה הבדל, כבר.
זאת אומרת, את בכלל ברמת האתיטיות אומרת לחבק את זה, נכון, לא להיבעל מזה.
נכון.
לא להירתע, לא להיקטש תחת הגלגלים של הקורפורט. נכון. עם כל ה... אני חושבת על מנכלית ישראלית בחברה יותר דינמית, ושבה יש לה יכולת לקבל החלטות, וממש, מהרגע להרגע. נכון. לעומת מנכלית בתוך קורפורט גלובלי, שכדי למנות... אפילו את הסמנכ"לית שלה, היא צריכה לקבל אישורים מחול, לחכות. לוח הזמנים הוא אחר לגמרי. זאת אומרת, זה נורא, נורא קשה. אני רואה את התסכול של כל כך הרבה מנכ"ליות ומנכ"לים מהצורך לחכות לאישורים מחול. בשביל דברים הכי קטנים, הכי בסיסיים למנכ"ל. ואת אומרת, בואי תחבקי את זה.
אחת, אני אומרת, כן, בואי תחבקי את זה, כי זה חלק מה... אני חושבת שיש גם המון יתרונות בפוליטיקה הארגונית, ובנהלים ובחוקים, זה בסוף, כשאני עושה השוואה בין חברות שהייתי בהם, שהיה בהם הרבה פחות נהלים ודברים מסודרים, גם דברים הולכים לאיבוד. אני רואה גם ערך גדול בדברים האלה. נכון, זה לפעמים יכול רגע לתסכל, להגיד, רגע, אני לא זז בקצב שאני רוצה, אבל אני... אומרת, צריך לשים לזה גם איזשהם פרופורציות. אני לא באמת חושבת שלכל דבר אני צריכה לקבל אישור, אוקיי? אני חושבת שזה גם עניין של גישה. אני מפעילה הרבה מאוד TRT, Thoughtful Risk Taking, אוקיי? מה הסיכון? אם אני אקח את ההחלטה הזאת עכשיו ולא עברתי את כל המסלול, איזה השפעה תהיה לזה? זאת אומרת, את מי אני מסכנת פה? אם התשובה שלי לעצמי שאין פה איזה סיכון דרמטי או סיכון קטן, אבל שאני מוכנה לעמוד מאחוריו, אני אקח את ההחלטה לבד. אני לא באמת אתחיל לחכות לכל האישורים האלה. בדברים יותר גדולים, או שהם פחות משמעותיים לי לרוץ הלאה. ואם אני אמנה את הסמנכ״ל בעוד שבוע, יקרה משהו, כנראה שלא יקרה שום דבר. אז בוא נלך בתלם, אוקיי? בדרך המסודרת. וגם פה בפוליטיקה הארגונית, אז גם ללכת בדרך המסודרת, אז נכון, יש כל מיני שלבים. לפעמים אפשר לקפוץ שלבים, בוא נגיד, זה קצת החוצפה הישראלית אולי. אני הרבה פעמים, דווקא מהיכרות אישית שיצרתי, שזה שוב, חלק מהפוליטיקה הארגונית, עם בכירים יותר, אני אגיע ישר אליהם. אני לא אעבור כל מיני שלבים בדרך.
קשרים שיצרתי.
נכון.
מה הכי עבד לך בלייצר את הקשרים האלה אישיים, שהם נורא משמעותיים בחיי העבודה?
נכון.
ובקבלת החלטות.
קריטים בפוליטיקה הארגונית.
לגמרי. איך את מייצרת אותם?
אחד, בלא להגיד לא לשום דבר, זאת אומרת, אני מגיעה לכל מקום. זה להיות נוכחת. אם יש בעיקר כל מיני דברים שהם פחות פורמליים. אם יש ארוחת ערב או כנס או משהו, זה משותף שאני יודע שיהיה לי הזדמנות לפגוש שם. באמת בכירים בחברה, אני תמיד יהיה שם. כי זו הזדמנות, זה לא אותו דבר כמו לשבת בישיבה או לעשות שיחת זום.
כלומר, את חיה בשלום עם אינגלינג.
כן, חיה מאוד בשלום עם אינגלינג. ואני חושבת שהוא קריטי להצלחה בסופו של דבר.
עד כמה את משקיעה בלמידה של אנשים אחרים? ללמוד אותם כדי להתקרב, כדי להתחבר, כדי לענות על הצרכים שלהם.
משקיעה.
כחלק מהפוליטיקה הפנים-ארגונית.
משקיעה. בוודאי אם אני אגיע לאירוע שאני יודעת שמה-executive committee יש לי כל מיני אנשים, שזה באמת הבכירים ביותר בסנופיה העולמית, אני אשב ואקרא עליהם ואקרא רעיונות שעשו איתם, זאת אומרת, אני בהחלט אתכונן, אני אכין גם פיץ' על עצמי.
איזה יופי.
אז אני בהחלט אתכונן. אבל זה נכון עם כל האנשים שאני עובד איתם. אני ממש משקיעה בלהבין מה מניע אותם, מה גורם להם לזוז אחורה, מה גורם להם להרגיש ערך. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב להבין מי עומד מולך.
נועה, בקיצור, כל כך הרבה מיומנויות שעלו פה בתוך השיחה שלנו, שכל אחת מהן היא עולם ומלואו, אבל חוץ מהרעיון של ההשפעה שלך, הרצון שלך להשפיע כמנכ"לית, אני מזהה פה גם מיומנות יוצאת דופן ביכולת הצמחה של האנשים שנמצאים וכפופים אלייך. נו, אנחנו סיימנו את השיחה שלנו.
זה עבר ממש מהר.
זה היה כיף.
כיף.
אני חושבת שהיה פה כל כך הרבה שיעורים ללמוד, וכל כך הרבה כלים ששיתפת. ואני ממש ממש מודה לך שהגעת.
אני מודה לך שהזמנת אותי.
זה היה חשוב. והלוואי
שזה ייתן למי שיהיה
אני כלים. אני מודה גם לכם. המאזינות והמאזינים שלנו, ואני מקווה שלקחתם כלים לחיים ולעשייה שלכם, ושאתם הולכים לשתף את הפרק הזה עם העובדים שלכם, ועם הקולגות שלכם, ועם המנהלים שלכם, כי זה פרק שהוא בית ספר למנהיגות ולניהול מאוד מתקדם. וזהו, אחרי שחזרו החטופות, שלושת החטופות אתמול, אנחנו נמשיך להתפלל להחזרת כל החטופים בהקדם האפשרי. אמן. ותודה לטכנאי השידור שלנו, יוני קחתה. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרק חדש של המשפיעות פה ברדיו תל אביב. תודה רבה, נועה.
תודה רבה, ורד.
המשפיעות, הפודקאסט של ורד רמון ריבלין ברדיו תל אביב.